אנחנו היום נסיים באופן לפחות ראשוני את סוגיית לימוד תורה. זה הדף השלישי שלנו במאמר קצר בספר מאמרי ראייה, מאמר שנקרא תורת ארץ ישראל, שבה בעצם הרב אומר את כל מה שלמדנו, וככה זה איזשהו סיכום טוב לכל מה שלמדנו. חלק מהדברים גם נגענו בהם כשלמדנו סוגיית גאולה וסוגיית ארץ ישראל, אבל כסגירת המעגל בנושא שלנו, אני חושב שזה נכון. המדרש אומר בראשית רבה, וזהב הארץ ההיא טוב, ביחס לארבעת הנערות שזרמו בגן עדן, מגן עדן, מקיצור כל הסוד הזה. אומר המדרש, וזהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כלומר, תורתה של ארץ ישראל, יש בה צד מיוחד מאוד. אז כשלמדנו סוגיית ארץ ישראל, סגולתה, קדושתה, ערכה וכו', למדנו גם את הצד, את הצדדים השונים המיוחדים בתורה שבארץ ישראל. אבל הנקודה שאנחנו רוצים לחדד היום, זה את הנקודה שלמדנו, ביחס שבין ההגדה וההלכה. וכאן באמת הדברים קצרים, תמציתיים, מסכמים. בואו נראה. מה המיוחד, מהי הייחודיות של תורת ארץ ישראל? בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור, אנו צריכים לזה בדורנו. מדוע? מה הרב היה אומר היום? קל וחומר. ואין בנו שקל וחומר. ויותר מכל דור, אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות. דור הנבילה והפריחה. בין הזמן של האורה והאפלה. של הייאוש וההבטחה. או הבטחה. הסיכום של כל המשפטים האלה. וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה, הצבורים בקרבו, ועושים אותו כמרקחה וכהר געש שלא ידע שלו, או שלא ידע את שלו. אני רוצה רגע לברוח למקום אחר. אחד המאמרים שהרב מספיד, אחד מהגדולים שהוא מספיד שם בממרי ראייה, זה הרב מואליבר. הרב שם עושה הבחנה בין שני סוגים של גדולים בעם ישראל. מושג אחד קורא לו הרב גדולי ישראל. מושג שני קורא לו הרב גדולי גיבורי ישראל. אומר הרב, יש גדולים סתמיים ויש גדולים גיבורים. מה ההבדל בין גדול סתמי לגדול גיבור? אומר הרב, עכשיו למה הדבר דומה? למלך בשני מצבים. יש מלך שיושב על כיסאו בזמן שהממלכה מתפקדת כרגיל. נורמלי. הכל מתפקד, הכל פועל, הכל שגרתי. יש מלך שהוא צריך לתפקד כשהוא, לא כשהוא יושב על כיסאו. הוא צריך לתפקד כשהוא בזמן מלחמה. ובזמן מלחמה יש המון זרמים, המון כוחות חיים, המון הכרעות, המון תחומים, שבהם הוא צריך לקחת הכרעות בזמן אמת במקביל, ולראות איך כל הכרעה מתאימה ומשלימה את ההכרעה השנייה. הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו מתמקד רק בתחום אחד. הוא צריך לקחת עכשיו הכרעות אמת בהרבה תחומים. הוא לא יכול להגיד את זה נתחיל אחר כך. הוא לא יכול לקחת הכרעות סותרות, שההשלכות הסותרות של ההכרעות, תופענה עוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אומר הרב, יש שני סוגים של גדולים בישראל. יש גדולים שהם בחינת מלך שיושב על כיסו בזמן שגרה. הוא חי זרם חיים אחד. הוא לא צריך לחבר בין זרמים שונים. אלא יש זרם אחד שיש לו פינה פה, פינה פה, אבל זה אותו הזרם. לעומת זאת, יש גדולים גיבורים. מה זה גדולים גיבורים? גדולים גיבורים, איזהו גיבור הכובש תצרוק, כלומר, איזהו גיבור שיודע לסדר את היצרים, את כוחות היצירה, בצורה כבישתית כזאת, הוא כובש את היצרים כך שכל כוח יצירה הוא נותן לו את ערכו המדויק, והוא יוצר את ההרמוניה בין כל הכוחות. זה נקרא כובש תצרו. יש גדולים גיבורים בישראל. יש גדולים כאלה שהם יודעים להכליל בקרבם, לכלול בקרבם, כל זרמי החיים שקשורים לרצון, לדמיון, לשכל, לכלל, לפרט, לרוח, למעשה, לעולם הזה, לעולם הבא, לחיי משפחה, לחיי עם וכו'. והם יודעים ליצור בקרבם את ההכללה בצורה הרמונית, כך שכל הזרמים בעצם יונקים אותו מקור ושואפים לאותה מטרה. זה גדולים מסוג אחר לגמרי. אומר שם הרב, אני אומר את זה בזהירות ובעדינות, חוץ לארץ הרגילה אותנו לגדולים רגילים, לגדולים סתמיים. ומה יתבטא אדם גדול בחוץ לארץ, באופן כללי? בזה שהוא זורם בזרם אחד. צריך להיזהר במה שאני אומר, אני אומר את זה בזהירות. כלומר, מה זה דמות רב בחוץ לארץ? זה אדם שמנהיג קהילה, בענייני הרוח שלה בדרך כלל, פחות נמצא בענייני החומר, יותר בענייני הרוח, אם זה בלימוד, אם זה בפסיקת הלכה, לא משנה. אבל בארץ ישראל, כשעם ישראל חי, חוזר לעצמו כעם, וצריך לנהל את כל המערכות, הלאומיות, הטבעיות, התפקיד של הרב הוא לא רק לתת שיעור או לפסוק הלכה. התפקיד של הרב, כמו שלמדנו במאמר כבוד הרבנות, זה להכליל את כל הזרמים, ולתת כיוון לכל הזרמים. זה מדרגה אחרת לגמרי של רב. אומר שם הרב, אנחנו התרגלנו לגדולים, סתמים, אבל גדולים גיבורים, זה מדרגה אחרת. אני רוצה אולי לקרוא, אני מרגיש שאני מדבר קצת מלמעלה. מי שרוצה, מאמרי ראייה, עמוד 127. בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, ישנם שני סוגים של גדולים. גדולים סתמיים, בלי כל שם ליווי, וגדולים גיבורים. ואולם אנחנו, אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה, לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה, מה זה להיות גיבור? אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים. ומה זה בא לידי ביטוי? בגדלות שלו בתורה, בצדיקות שלו, בגאונות וכו'. בספרות, בחדשנות, במקוריות, בדרשנות. אבל כל זה הוא אותו זרם. הוא זרם אחד של חיים, אלא זה בא לידי ביטוי בפינות, בזוויות שונות. אבל זה אותו זרם. אז אנחנו, אומר הרב, ספוגי הגלות, איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים, או לכל היותר, את ערכם של אלה הגדולים אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום ואיננו ניכר בעליל. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גדולתם של הגדולים הגיבורים. והרבה פעמים לצערנו הרב הגדול הגיבור נראה לך גדול קטן. הוא לא נראה לך גדול, נראה לך קטן. מה, הרב הזה עסוק בדברים האלה? מי שרואה דוד המלך עוסק בשפיר ושיליה, היה אומר, זה דוד מלך ישראל? עוסק בעניינים של תרת המשפחה בינו לבינה. בודק דיני קטמים. וזה גדול בישראל צריך לעסוק. גדול בישראל צריך לעסוק בדברים ענקיים, במגמות עולם, בתיקון העולם. הגדול יכול להיות גדול בתורה, בעל בעמיו, נכבד בעדתו וגם גדול בדורו, גם אם לא בא למידתה של הגבורה. בליבו של הגדול הסתמי אין זרמים שונים שולטים. הוא איננו מוצא את עצמו כי אם במצבו של מלך על כיסאו, או לכל היותר של מלך במדינה, אבל לא במצבו של מלך במלחמה. המצב האחרון זה כבר מצבו של גיבור. אני אקרא את המשפט המרכזי שממנו נזכרתי להגיע לכאן. ואולם במצב הנפש, מה זה גדול גיבור? אולי נקרא עוד משפט לפני כן. מה זה גדול רגיל? אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו, ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו. מדוע? מאחר שהיא מרוכזה כל העבודה שלו בתוך סוג אחד וצורה אחת ותכונה אחת להם. למרות שהוא כולל הרבה סעיפים והרבה פרטים. אולם במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים מוצאים להם מקום בליבו של אדם, שני סוגים שסיבות שונות, שהסיבה המרכזית זה הגלות, גרמו להם להיות מרוחקים זה מזה, אז על האדם להתעזר בגבורה, כדי לכבוש, כלומר לתת ערך מדויק לכל כוח, כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, עד כדי לאחד את הזרמים השונים האלה, שיהיו שניהם הולכים למקום אחד ושיתארגנו יפה יפה בלב אחד, ושניהם בבת אחת יתמלאו במידה הראויה והמתאימה. אומר הרב, ושני סוגים של תפיסת חיים רוחניים, מוצאים להם מקום גם במהלכם של חיי אומתנו. שבחוץ לארץ, יותר גדולים סתמים. בארץ ישראל, גדולים גיבורים. ואז הוא אומר שרב מואליבר היה גדול גיבור. בדיוק מה שהרב כותב אצלנו כאן. כדאי לראות פעם את המאמר הזה בפנים. דורנו דור מלא שערות ותהפוכות, נבילה ופריחה, אור ואפלה, ייאוש וביטחון. המוני משפטים סותרים זה את זה. ניקח דוגמה אחת שהיא מצויה מאוד בתקופה שלנו. איך רב בישראל מוצא את היחס הנכון? בין מצד אחד שקידתו בתורה, גדלותו בתורה, ענקיותו בתורה, צדיקותו בתורה וכו', בתוך בית המדרש, לבין ההשפעה המעשית שלו על החברה הישראלית. עד כמה יש לה השפעה פוליטית, עד כמה יש לה השפעה על ציבורים, רחבים באומה. זה לא פשוט. איפה הגבול נמצא? בחוץ לארץ לא הייתה התלבטות. בארץ ישראל אתה צריך להכיל את הכל. זה מדרגת חיים אחרת לגמרי. ולכן הכותרת של המשפט הארוך הזה, המוני משפטים הסותרים זה את זה הצבורים בקרבו ועושים אותו כמרקחה וכהרגש שלא ידע או ידע את שלו. מה הוא ומי הוא? אז בכל דורנו צריכים לחבב את תורת ארץ ישראל. קל וחומר בדור שלנו שהוא דור מלא קונפליקטים, מלא צדדים שונים של חיים שצריכים לעשות בתוכם את הסינתזה, ולהרכיב אותם הרמונית, בצורה הרמונית אמיתית. וזאת התכונה של תורת ארץ ישראל, שיודעת להכליל את הכל, ותורת ארץ ישראל במילים פשוטות, זה מה שאנחנו לומדים פה, לימוד אמונה, שאנחנו לומדים את תורת האגדה, תורת הנבואה, תורה שבכתב, כל המושגים שדיברנו עליהם, שנזבה מאיתנו בגלות, אנחנו לומדים איך, כל אחד למדרגתו, איך להכליל את כל הזרמים האלה במכלול אחד. ממקור אחד ולמגמה אחת. אבל מי שלא לומד את זה, הרגש. רבותיי, היום בתקופה שלנו, בשנים האחרונות, אדם שלא לומד אמונה, הוא יכול להיות הרגש בהתפרצות כל יום על דבר אחר, מה שהוא אמר אתמול, היום הוא יגיד ההפך. כי המאורעות משתנים, והם משתנים בצורה קיצונית. זה מבלבל אותו, זה מטשטש אותו. אין לו עמוד שדרה. אין לו בניין מסודר, מובנה, שיטתי, של תפיסת חיים.
חדשים ומבקרים, רבה אמונתך.
בדיוק. ברוך אתה, שכל נהיה בדבר. לכן אין ספק בזה שהיום רבים בחברה הישראלית הם כהרגש, הם כמרקחה. כל יום והחדשות שלו. וכל יום אתה מונה לפי החדשות. ואם אתה נמצא בבית מדרש ולא בונה את הבניין האמוני שלך בצורה מסודרת, אז גם אתה מבולבל. איך אתמול סיפר לי פלוני, ככה אמר לי. אומר, אני מכיר אדם שהוא לא בקשר עם אף רב, אבל הוא בקשר עם הרבה רבנים. עם אף רב הוא לא בקשר עמוק, אמיתי, פנימי. הוא בקשר עם הרבה רבנים. כל יום בא הביתה עם שיגעון חדש. היום הרב הזה אמר, הדבר החשוב זה א', מחר בא, נראה ואחרי חשר מרב חדש, פגש אותו באוטובוס, אדמה, הדבר חשוב, בית. אז אמר לי אותו פלוני בתמימותו, אני לא יודע, אולי הוא באמת יודע להחליט הכל. אמרתי לו במחילה מכבודו, נראה לי שהוא לא יודע בכלל מה הוא. הוא תופס פינות, פה פינה, שם פינה, פה, עושה איזה מיקס לא ברור. בסוף מה יוצא? בלבול אחד גדול. היום הוא היה בטוח שהדבר הכי חשוב זה דבר א', מחר הוא היה בטוח שהדבר הכי חשוב זה דבר ב'. מחרתיים הוא בטוח שהדבר הכי חשוב זה הדבר ג' שהוא סותר לגמרי את א'. עכשיו לך תעשה שלום. בהשקפה, בדגשים רוחניים. אם אתה תתפלל 40 יום תפילות מול הכותל, לא רק לזיווג בכלל, זה יציל את עם ישראל. טוב, מסקנה, 40 יום תפילות בכותל. אם אתה תלמד קבלה בחצות הלילה, מחצות עד הנץ, תתפלל בנץ, כמובן מול קודש הקודשים, זה יציל את עם ישראל. טוב, ממחר, תיקון חצות, קבלה עד הנץ. אם אתה תתחיל ללמוד דף יומי בהתמדה, תמידים כסדרה, זה הדבר החשוב ביותר. אם אתה תעשה גמח לנזקקים בסתר, אף אחד לא יודע, וכך אפשר ככה למלא את הראש, לנפח את הראש. נו, מה צודק? מה נכון? הכל נכון. נכון. אבל מה היחס? מה הסדר? מאיפה הכל מתחיל? הרי זה מה שאנחנו לומדים פה כל השנה. מה היא נקודת המקור שממנה מסתעפים הענפים? זה בדיוק השאלה, זו בדיוק השאלה. כמו שאמרנו פה פעם, ככה כדבר מצחיק או לא מצחיק, בחור מגיע למכון מאיר. היה פה בפעם הראשונה, נגיד שבועיים, שלושה, חודש. טוב, אחרי חודש חוזר הביתה. חוזר הביתה, יש לו בראש סלט ירקות חבל על הזמן. מצד אחד, כיסוי ראש. מצד שני, חסה גוש קטיף. מצד שלישי, סגולת ישראל. מצד רביעי, כבוד אח גדול. מצד חמישי, צריך להיות מחובר לחדשות. מצד שישי, השוטרים החריבו את המונה. מצד שביעי, וואו, התנפח לו הראש, בא הביתה. אמא שלו לא הכינה חסה קטיף, בלי כיסוי ראש, שמאלנית, מצביעה בעד השוטרים של המונה. מה עכשיו עושים? מה הוא מתחיל לתקוף? את החסה? הוא עכשיו מתחיל לדבר באהבה ובאמונה? הוא מתחיל לדבר על ירושלים, על בניין המקדש, ימי בין המצרים. אני לא מדבר. מה הוא מתחיל לפעול במציאות? מה חשוב לו? איך הוא ממקם את עצמו? רבותיי, מי שלא אומר שהוא היה מבולבל פעם אחת בחיים ברצינות, היה מבולבל באמת, ורק כשהוא הגיע לבית המדרש, התחילו הדברים להסתדר אצלו, מי שלא מודה בזה לא אומר אמת. לא אומר אמת, כי ברוך השם אנחנו משתדלים את שייכים לערכים טובים, והערכים הטובים האלה ברגע שהם לא מאורגנים, נכון? יוצר עשינו יותר בלבול מאשר תיקון. ואז לא מספיק, לא רק שהתורה היא לא בונה אותנו, התורה יוצר עשינו בלבול יותר גדול למה שהיינו לפני שחסנו לעולם התורה. כן או לא? ברור שכן. שקרן מי שאומר שזה לא נכון. הדברים לא יכולים להיות מסודרים, אתה לא מסדר אותם. וערכי הטוב צריכים יחס. יש דין הקדימה במצוות? איזה מצווה קודמת לאיזה מצווה? הכל מצוות, הכל חשוב. כן, אבל יש דין הקדימה. אדם לא יודע דין הקדימה, אז הוא לא יודע ערך של מצווה. אז הוא יודע הרבה הרבה פרטים, אבל אין לו יודע יחס. לכן ודאי בדורנו דור שמלא שערות ותהפוכות, נבילה ופריחה. נבילה של גלות, עשי השואה, והפריחה, התחלת הפריחה בארץ ישראל, לאומית ומתוך כך רוחנית. בין הזמן של האור והאפלה, גלות אפלה, אור, אור, אור גאולה, ביטחון וייאוש, ייאוש, גלות, ביטחון, גאולה. ולאו דווקא היחס בין חוץ הארץ לארץ ישראל, גם בתוך ארץ ישראל. אסור לשכוח את התקופה שהדברים נכתבו, תפך קצת דיזיין. הרבה לפני הקמת המדינה. לכן הדור הזה, לא אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. כלומר, אנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרנו האלוהי, בהגותה ורעיונותיה של תורת אמת. אני מדלג על המשפט הזה, אולי לא אדלג. את היופי והנשגב במצוותיה המעשיות ובתיאור החיים כולם שעל פיה ובקרבה כמה היא תורת אמת ותורת חיים. את כל זה אשר ליטום וקל וחומר להתאים אחרים, כל אלה במובן המלא אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל. מה זה תורת ארץ ישראל? נקפוץ רגע על הנושא שלנו. צד שמאל. ראשית עבודתה של תורת ארץ ישראל. הנה, הגענו לראשית העבודה. אם כן, הדור הזה זקוק כמו אוויר לנשימה לתורת ארץ ישראל. מהי תורת ארץ ישראל בדור הזה? בדורות האלה. ראשית עבודתה של תורת ארץ ישראל צריכה להיות מכוונת בייחוד להסיר את הבורות של החלק המדעי והפנימי שבתורה. הנה, הגענו לנושא שלנו. לימוד האגדה, לימוד האמונה, עיקרי אמונה, פנימיות התורה. כמובן, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, לפי הסדר. זהו החלק הנשגב של כל ענייני הלב, התלוי ברגשות, בדעות ובאמונות, שהוא כללות כוללת תוכן האגדה, המוסר והמחקר, הקבלה והחסידות, ההיסטוריה, הפילוסופיה והפיוט, עם כל צדדיהם הרבים והשונים. תראו איך כל המשפטים האלה פשוט מסכמים את כל מה שלמדנו. כל אלה הם ענפים מתורת הנבואה. זוכרים? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. נבואה, חוכמה. אגדה, הלכה. כל זה, הנה ביטויים. כל אלה הם ענפים, הנם ענפים מתורת הנבואה. ורוח הקודש. המיוחדת לארץ ישראל, אומר הרב, גם כל יחיד, לא רק ככלל, החלק שדילגנו פה הרב מדבר על הכלל, החשיבות שהכלל ישייך לזה. אומר הרב יותר מזה, בתקופה שלנו כל יחיד חייב להיפגש עם הנושאים האלה, ולברר אותם כמו שצריך וליצור את היחס הנכון. גם כל יחיד הוא נתקל מאוד בחייו, על ידי אב הענן של שכלות וגסות, הרעיון, שכלות, כלומר טיפשות וגסות, הכוונה שהוא תופס את הכל ברובד גס, שטחי, חיצוני, כללי מאוד, לא מדויק, כמו שאמרנו, גלימה לשון גולם, גולמי, בלי צורה, בלי חילוק איברים, הכל איזה מין גוש אחד, רעיון כללי גדול כזה שאתה לא רואה בו את חילוק האיברים, את היחס בין האיברים. עוד פעם, גם כל יחיד הוא נתקל מאוד בחייו על ידי אב הענן של שכלות וגסות הרעיון, בעניינים הרוחניים המסורים ללב. מושגים גרועים וגסים. מושגי דעה, דמיונות כוזבים וערבובי דעות, הם מחשיכים גם את העולם הפרטי של כל אחד מאיתנו באופן אישי, והם אינם הגורמים היותר יסודיים להשחטת המידות ולהפסד של סדרי החיים. רבותיי, כשהרב כתב, כשלמדנו בדף הקודם, במאמר עבודת אלוקים, שבזה תלויה ישועת הדור, הנה זה זה. בזה תלויה ישועת הדור. כי הכל מתחיל ביסוד שממנו מתמרכזים כל הפרטים. אבל הרבה יותר ויותר ממה שיוכלו כל אלה לפעול לרעה על מצב הפרט, פלוני אלמוני, הם פועלים על מצב הכלל. מה קורה שאצל הכלל הדברים לא מאורגנים, אצל הכלל הדברים לא מסודרים. בין אם הוא בחול ואפילו אם הוא בקודש. לצערנו הרב שהוא בקודש, אז שם הבעיה יותר חמורה, כי הוא חושב שהוא בקודש. אז הוא חושב שהוא מאורגן. ואצלו אין אורגן. הכל פרטים פרטים, צו לצו, קו לקו. אבל הרבה יותר ויותר ממה שיוכלו כל אלה לפעול לרעה על מצב הפרט, הם פועלים על מצב הכלל. התעוררות ברורה. עכשיו, מה התיקון לזה? התעוררות ברורה של חפץ נאמן על דבר מצב האומה בתור עמידה כללית והנהגה שלמה בכוחה העצמי הפנימי, על ענייני סדרי, על ענייני וסדרי חייה, לפחות מבית. כלומר, מה קורה אצלנו פנימה? עוד לפני אומות, היחס עם אומות העולם. אנחנו בעצמנו, כחברה ישראלית, שזה מונח ביסודם של חיי ארץ ישראל, אי אפשר שתתכונן מלשון כאן, יציבות, עמדה. אי אפשר שתתכונן ברעיון טהור, אלא על ידי מושגים ברורים וטהורים. על ידי הכנה ישרה, מאירה וברורה, הכנה ישרה, מאירה וברורה או ברורה ביסודי הדעות והאמונות. בצורת הדברים הנוגעים אל הלב, אל הרעיון, אל הנפש ולחוכמה, אל הרצון ולשכל, וביחוסם הבריא אל החיים המעשיים והחברתיים, ממש כמו הסכמה שראינו, אם ראית הדור שנת רוח חביבה עליו, כנס. כי ההתנהגות המעשית המקולקלת היא תוצאה של חוסר חיבה. חוסר חיבה, תוצאה של חוסר שייכות. חוסר שייכות, תוצאה של חוסר ערכים. חוסר ערכים, תוצאה של חוסר דעה. אז תחזור למקורות הדעה, ושם תברר את הדעה. ואז מילא כל ההשתלשלות, מכאן ואילך, תהיה מכוונת לכיוון הנכון. עד החיים המעשיים והחברתיים. כל אלה נפגשים לנו בכנסת ישראל, ורק ודווקא ביחוסה לארץ ישראל. על כן תורת ארץ ישראל צריכה ועלולה להיות עשירה מאוד, באושר שפע החוכמה והנועם האלוקי, שיודע לחבר את כל הזרמים, את כל הצדדים, את כל הזוויות. על כן תורת ארץ ישראל צריכה ועלולה להיות עשירה מאוד, באושר שפע החוכמה והנועם האלוקי של זיקוק הדעה העליונה, לרומם את הרוח הפנימי לאורה של תורה בצורה חיה ומבעקת. ושיבת נדחי ישראל לארץ ישראל מחוברת היא בטבעה יחד עם השפעתה של תורת ארץ ישראל אל הכלל כולו, לא רק כפרטים, ככלל. זה הקטע שדילגנו פה. חלקו דילגנו. שממנה תצא האורה והרטיבות הפנימית שעל כל שדמותיה של תורה, להחיות בהם את פזורי ישראל בכל מקום שהם, למען יחיה רוחם גם הם ויהיו מוכשרים לשוב ולחיות חיים עבריים כלליים על אדמת הקודש. רבותיי, סיכום, הנה עכשיו ממש דברים שראינו במאמרים הקודמים. לכן, כל אותם הלימודים הגדולים של כל הצדדים הרבים אשר לפנימיותה של תורה, שהם כל כך עזובים בכל העולם כולו, והעזיבה נוראה היא מאוד, ואי אפשר לתקנה בכללה כראוי באוויר ארץ העמים, וחוץ לארץ אי אפשר להגיע לתיקון הזה, צריכה להיות מתמלאת, דווקא על ידי תלמידי חכמים שבארץ ישראל, בהשפעת תורת ארץ ישראל. זה התפקיד שלנו. כל אחד לפי כוחו. זה האחריות שלנו. להחזיר את העבדה שעבדה לנו 2,000 שנה, כמעט 2,000 שנה. כל ההגיונות האלוקיים, כל החוכמות הרוחניות, כל מסות נפש לקדושה ואצילות, שימו לב, אחריו כאן, עולה קומה. דבר ראשון, היגיון, שכל. אחר כך, חוכמות רוחניות, זה כבר יותר שייך לשכל אלוקי. שכל רוחני, נשמה יותר. אחר כך, מסעות נפש לקדושה והצילות, אולי כבר נבואה, רוח הקודש. כל תלמוד של מוסר עליון ובינה עליונה של דעת אלוקים, כל הבנת תעופת רזי תורה בידיעה הנותנת ליודעיה אור וחיים, הכל צריך שיתחדש על ידי השפעת תורת ארץ ישראל. רבותיי, תגיבו. האמת שזה פשוט, אחרי מה שלמדנו זה פשט. מה? אמנואל, לא? אני לא רוצה להגיד לך או לנו משפט חמור. אני באמת לא רוצה, כי אני מפחד שלא יבינו מה שאני רוצה להגיד. אבל אני אגיד. אני מאוד נהנה להגיד שאני לא רוצה להגיד. לא באנו למכון מאיר, אני נזהר בלשוני, לא באנו למכון מאיר כדי ללמוד גמרא. במובן המקובל של לימוד הגמרא. באנו למכון מאיר כדי לקבל תפיסת חיים של תורת ארץ ישראל. שאחד מהכלים שדרכם אנחנו נבנה את התפיסה הזאת, היא לימוד הגמרא בעיון ובבקיאות, בהתמדה ובשקידה ובהעמקה, ברציפות וברצינות. ואז מלא גם לימוד הגמרא יואר מהאור הזה. אבל לא באנו לכאן כדי לעבור איזשהו מסלול לימודי, שהשיא שלו זה להגיע לאיזושהי פסגה בלימוד הגמרא. זה לא עיקר ענייננו. עיקר ענייננו זה ללמוד תורת ארץ ישראל. להיות שייכים לרעיונות האידיאליים האלה, הגדולים האלה, שכדי באמת להגיע לשם, זה לא ייבנה רק מכיתת אמונה ומשמיעת שיעורים, וגם לא רק מללמוד אמונה, כמו שאמרנו הרבה מאוד פעמים. זה יבוא מלימוד גמרא, בעמל ובהתמדה, ברציפות, ברצינות רבה. אבל לאן אנחנו מכוונים? אם אני ככה אומר לעצמי בצורה ציורית כזאת, אדם מגיע למכון מיר, נגיד שמכון מיר זה כמו פס ייצור במפעל, סתם אני שואל שאלה, נראה לי, אדם שהוא מנהל מפעל, אז שהוא מכניס את המוצר למכונה הראשונה, הוא צריך לדעת מה יצא במכונה ה-20, נכון? איזה מוצר? הוא הכניס איזה פחית ריקה. מה יצא בסוף? פחית ריקה? פחית מלאה בחול? יש לו פס ייצור שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. אתה מנהל בית ספר, אתה מכניס ילד בכיתה א' לבית הספר שלך, מה אתה רוצה שיצא בכיתה ח'? לא רק מבחינת התכנים, האינפורמציה, מבחינת האדם, שקיבלת פה, לפס הייצור שלך. מגיע יהודי יקר למכון מאיר. מה פס הייצור שהוא אמור לעבור? אני לא מדבר עכשיו על על האופנים המעשיים. מדבר בגדול, המגמה. הכיוון הכללי. כל מי שנמצא פה ולא שאל את עצמו את השאלה הזאת, שיתקן מיד את העניין הזה. אני פה בשביל מה? מה המגמה? לקבל שיטה בלימוד גמרא, להקיף כתבי מהר"ל? לא, לא רק זה. כל מה שאמרנו עכשיו חשוב מאוד, אבל לא רק זה. זה לא הנקודה, זה הפרטים שבונים את המטרה. אבל מה המטרה בעצמה? המטרה בעצמה, אני אומר זה במילים כלליות גדולות, זה להיות אדם אידיאליסט על פי הדרכתה של תורה ותורת ארץ ישראל בכלל, בפרט, סליחה. כלומר, להיות אדם שהוא הבן של התורה, בן תורה, וכל מה שהוא ילמד ויפעל ויעשה בחיים, הוא, אם אפשר לומר, יגלה קידוש השם בעולם לפי מדרגתה של תורת ארץ ישראל. זאת המטרה. לצאת מכאן אדם אידיאולוג, אידיאליסט, שחי בעצמו ומנסה להחיות אחרים לפי כוחו, את אותם האידיאלים האלה. והכל לכוון, משתדל, לשם שמיים, לא לשם אינטרסים אישיים. צד האמת. ואם אני יוצא מפה אדם שיודע גמרא, או יודע אמונה, אבל אני לא אידיאליסט, אני אדם אגואיסט, חבל הזמן. אני תוח אצלך כל אמת, חבל הזמן.
אבל מה שאומר הרב פה, זה שהרב זוהי כלמה הוא זוהי כזה שאין, שהתורה לא משיג לדעותה.
בגלות התורה היא...
לא בגלות, אני אומר גם ישראל, גם בארץ ישראל עכשיו.
מה זה עכשיו? לפני 100 שנה אנחנו מדברים.
בסדר.
גם היום עדיין לא מופיע בצורה שלמה.
היא לא מופיעה בצורה שלמה. אז הייתי אומר, אולי...
אתה זוכר שלמדנו מכתב גלוי לתופסי התורה? איגרת כף? אפשר לקבל דף רגע?
רגע, שנייה, אני עוצר אותך.
לכבוד אחינו הצעירים, האהובים, תופסי התורה, היושבים על אדמת הקודש שלום. הנה אני כותב, לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין בי כוח לידום. זוכר את זה?
כן.
בבקשה.
אז אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו מקבלים מכון מאיר זה שיש מה לעשות, יש הרבה מה ללמוד.
אסור לשכוח מה שלמדנו אתמול, שגם השפעה הסגולית היא השפעה.
כן, שדבר יש לנו צריכים לברר את המושגים ולגדל את התורה, אי אפשר...
ברור, ואחרי זה ההשפעה...
התורה לא מופיעה, עובדה, היא לא מופיעה.
ברור, ואחר כך ההשפעה היא תהיה כפולה, או השפעה הסגולית. אני אומר את זה במילים של ישיבה, כאברך, 100 שנה, או השפעה מעשית, כל אחד בתחום ההוא. נכון? ברגע ש... כמו שלמדנו אתמול, ברגע שאני שייכים לדעות האלה, ממילא זה יעורר חיבה, זה יעורר את הערכים, יעורר את המעשה. גם אצל הגדולים וגם בהמון, כמו שראינו אתמול. אנחנו לא אומרים שעכשיו המטרה היא לצאת מכאן עם תוריה לעבוד בנגב. ומי שלא יצא מכאן עם תוריה לעבוד בנגב, הוא לא בסדר. ואמרנו את זה, זה אחד האופנים. אחד האופנים זה להפריח את הנגב, נכון. אחד האופנים גם זה להפריח את הכלכלה הישראלית. גם מכאן של הפוליטיקה, גם לתקשורת. גם להיות תלמיד חכם, ראש ישיבה, פוסק הלכה, מנהיג קהילה. גם להיות אבא טוב לילדים. גם להיות אדם שמכבד את אשתו. גם להיות אדם שלוקח את שקית הזבל בדרך לפח המרכזי, ושנשפח לו בדרך הוא אוסף את הזבל וזורק אותו הלאה. והוא לא משאיר את זה למנקה שיבוא עוד 3 ימים לנקות את הבניין. וכו'. על זה אנחנו מדברים. זה צריך לקנות קומה כזאת, זה לא דבר פשוט. ותורת ארץ ישראל מחברת את החיבורים האלה. תורת ארץ ישראל, אני חוזר לדוגמה של הזבל, עם עוד מצא חן בעיניי עכשיו תוך כדי דיבור. תורת ארץ ישראל מלמד אותנו לא לזלזל אפילו במשהו שנשפך לך מהשקית זבל בדרך לפח זבל. פשוט זה קרה לי אתמול, לכן נזכרתי כנראה. אדם קטן אומר, ביטול תורה, יש לי חברותה, חבל הזמן, אני מאחר לשיעור. בכל מקרה במנקה. אדם גדול לא, עוצר, מנקה. התלך לאכול, לשטוף ידיים. איחר לשיעור 10 דקות, אבל היה גדול. היה גדול בדברים, היה גדול בדברים הקטנים. לא אמרנו עכשיו שהוא צריך ללקק את כל הרחוב עם הלשון. לא אמרנו את זה. זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. בזה אנחנו נבחנים, רבותיי. בזאת יבחנו, זה לא סתם סיסמה על הלוח. שם למעלה. בזה אדם נבחן. זה גודל התורה. ותורת ארץ ישראל, שיודעת להכליל את כל הזרמים, את כל הצדדים, את כל השיטות, את כל הזוויות, זה האופי שלה. והלימוד שהוא בונה בנו את זה, הוא מגלה לנו את הסוד האחדותי הזה, ואת היחסיות בין כל הפרטים של האחדות הזאת, זה לימוד אמונה. לימוד אמונה עושה סדר בבלגן. אדם שלא לומד אמונה, יש לו בלגן בראש. היום רואים את זה. כל אחד נתפס למשהו אחר שמבחינתו זה הדבר החשוב ביותר. יש לי כמה סיפורים לספר, אבל נעזור. בעולם התורה אני מדבר. אני מדבר על עולם התורה. אני חוזר לעמודה הימנית, הפסקה השנייה. תראו איזה יופי. עכשיו אחרי כל ההקדמה הזאת, מופלא, מופלא. באמת, אני חושב כל אחד מאיתנו שזוכר ללמוד את הגודל הרעיוני הזה, את התורה הזאת, צריך להודות לשם יום ולילה, מה אנחנו זכינו לעסוק בדברים כל כך גדולים. אני זוכר שבפעם הראשונה שהתוודעתי לכתבי הרב קוק, הייתה לי כמיהה עצומה ללכת לקבר שלו בג' באלול, להגיד לו תודה רבה. תודה רבה שזיכית אותי להיפגש עם הדברים האלה. זה לא מובן מאליו, לנו זה מובן מאליו. שיעור במה? אורות. אני ואורות, מה הקשר ביני לבין אורות בכלל? תראו את המשפטים הבאים. דורנו מוכשר וצריך הוא להיות מושפע דווקא מרעיונות שיש בהם חיים רעננים וגודל. חיים רעננים וגודל. גדלות באיכות וגדלות בכמות. והגדלות הזאת יוצרת רעננות והתחדשות. לא שחיקה ולא איזה מין עצבות. מה פתאום? דברים מקומטים ומקוטנים חדלו לקחת את לבבו. מה תיתן לו? תורה מקומטת. איזה קמת אחד שם, זה התורה שלך. תורה קטנה שנוגעת בפרט אחד של החיים. הוא רוצה תורה גדולה. הוא כבר ראוי לתורה גדולה, הוא ראוי לתורת ארץ ישראל. דברים מקומטים ומקוטנים חדלו לקחת את לבבו. ולכן הוא בועט בזה ומואס בזה. אם ראית הדור שהתורה לא חביבה כי אתה משפריץ עליו תורה מקומטת ותורה מוקטנת, אז הוא לא מחבב את זה והוא בועט בזה. אז כנס, תחזור לבית מדרש, תגדיל את התורה, תרחיב את הקמתים, תגלה את האחדות הכוללת, תחזור אליו עכשיו במקום אחר, אז הוא יקשיב. עכשיו השאלה איך עושים את זה באופן מעשי, כבר נושא בפני עצמו. דברים מקומטים ומקוטנים חדלו לקחת את לבבו. הנטייה החברתית נתגברה בקרבו מאוד, כלומר הצד הכללי, זה כבר לא תורת פרט, זה תורת כלל כמו שראינו הרבה פעמים. את הכל איננו מוכרחים להושיט לו במובן כללי. גם לראות את עצמו ביחס לעם ישראל, גם לראות את עצמו ביחס לתורה, גם להבין את התורה כאופן כללי. הכל הוא כללי, הוא משהו אחר, הוא הרבה יותר כוללני, זה לא פרטני, נקודתי. את הכל איננו מוכרחים להושיט לו במובן כללי, דרך המשפך של זרם החיים של כללות האומה. וכאן אנחנו, כבר אנחנו פוגשים בנקודת ההבדלה שבין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. הרי זה המאמר. כל מה שהוא קטן הוא פרטי, מכל הרעיונות הרוחניים בכלל, ובייחוד אותם המסתרעים על המרחב הגדול אשר לתורה ולאמונה, לימוד האגדה, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ, כל זה בחוץ לארץ קטן ופרטי, נעשה גדול וכללי מיד כשהוא שואף את אוויר עד ארץ ישראל בקרבו. אותו פרט הוא כבר חלק ממכלול הרבה יותר גדול. הוא כבר בונה את הכלל. הכלל בלעדיו איננו כלל. זה בצד הרעיוני. כלומר, כל הפרטים הרעיוניים, כל מקצות התורה, צריך להכליל את כולם ביחד. והצד השני, ביחד שבין הפרט והכלל בעם ישראל, תורת חוץ לארץ, את זה למדנו פעם מזדמנות אחרת, תורת חוץ לארץ אינה מכרת אלא, צריך להוסיף כאן את המילה, אלא כמובן, רק לדאוג בעד הנפש הפרטית, בעד השלמתה הרוחנית והחומרית, הזמנית והנצחית. בגוף וברוח. לא כן היא תורת ארץ ישראל. היא דואגת בעד הכלל, בעד האומה, בעד נשמתה ורוחה, בעד גופה ונפשה, בעד ההווה של כולה ובעד העתיד של כולה, ובעד הרושם החי של העבר של כולה כאחד. הפרטים כולם הם מתכנסים בקרבה ומתעלים בעילויה. זהו כלל החידוש הפנימי העמוק והמרעיב של תורת ארץ ישראל, שהיא מכשרת את כל הדעות והרעיונות הפרטיים שהם הולכים דלולים ופזורים באוויר ארץ העמים, כל דעה לעצמה, כל רעיון לעצמו, כל אדם לעצמו, שיעשו כולם אגודה אחת ושילבשו מגמה כללית מיוחסת לחיי האומה כולה מצד השפעתה של ארץ ישראל. וזהב הארץ יהי טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. טוב, מה יש לומר אחרי הדברים האלה? בפרט שצריך כבר להתחיל ללכת ברגל. בסדר רבותיי? מחר אני מקווה שניפגש, יש לי איזושהי הזכרה באזור נתניה בשעה 5. אני עוד לא יודע אם אני אסע, יכול להיות שאני אצטרך לנסוע, לא תלוי בי כל כך. אם אני אודיע לכם בצהריים, במנחה אני כבר אדע מה קורה. בסדר? בעזרת השם. בכל מקרה, ממחר או מיום ראשון, אנחנו נכנסים לנושא האחרון, חיים של תורה. שיעורי בית, יש לכם כוח. כן או לא? שיעורי בית. ללמוד סוגיית בכל דרכך דאהו במוסר אביך, אם אתם רוצים עמוד. בהוצאה הזאת, פרק ב', אם אני טועה, פסקה ב'. פרק ב', פסקה ב'. מוסר אביך, פרק ב', פסקה ב', בהוצאה הזאת זה עמוד קפה. בסדר? ולראות סימן רש למד א' בשולחן ארוך. סימן רש למד א'. שם הסימן נקרא שיהיו כל כוונותיו לשם שמיים. יש שם רק סעיף אחד, עמוד אחד. בסדר? רש למד א'. אני אשתדל להכין את הדף למחר. מוסר אביך, ב', פרק ב', פסקה ב'. טוב, חזקו וימצאו.